אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער, הדסני הורים.
עכשיו ברדיו על הגל, הרדיו שלי, תוכנית הגשה אישית.
נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב. הגשם שוב
ערב טוב.
כבד ולא רואים.
אנחנו מתארחים הערב ברדיו על הגל, רדיו של כפר הנוער נעורים. איתנו על הסאונד, נעורה איתגניה. שמי אורן אורעד, מנהל אגף הביטחון בחינוך התיישבותי. והערב אני מארח את זוהר דויץ', הממונה על חינוך תעבורתי בחינוך התיישבותי. ערב טוב זוהר.
ערב טוב.
על מה אנחנו נדבר היום?
טוב, אנחנו נדבר על המהלך הגדול שבעצם המדינה לקחה אחריות על הנושא של ההכשרה העיונית בנהיגה. והמהלך הגדול בא לשנות את תרבות הנהיגה, מטרת העל. איך עושים את זה? במחזור יש 120 אלף תלמידים, במחזור של כיתות י"ב יש 5 מיליון וקצת נהגים בישראל. אז אם נגיד 100 אלף מתוך ה-120, בשביל לעשות את המספרים פשוטים, 100 אלף שמעו כמה דברים ומשנים את הרגלי הנהיגה, באים עם הרגלים יותר בטוחים, אז 100 אלף ל-5 מיליון זה כלום ושום דבר. אבל חינוך עובד לטווח ארוך, וב-10 שנים זה מיליון, 20 שנה זה 2 מיליון, 30 שנה 30 מיליון. איך שקורצ'ק אמר, מי שדואג לימים זורע חיטים, ולשנים זה עצים, ומי שדואג לדורות זה לחנך אנשים. אי אפשר לשים שוטר ליד כל נהג. והדרך לשנות את התרבות זה חינוך. זה קשה, זה מתסכל לפעמים, זה לוקח המון זמן, אבל זה הדבר היחידי שעובד. בשביל זה אנחנו באים בבוקר לעבודה.
בשביל זה אנחנו פה.
ברור.
הנושא מבחינתנו הוא נושא מאוד מאוד חשוב, לקדם באמצעותו את המודעות לסיכונים בנהיגה, במיוחד בקרב בני נוער, ובחרנו בעצם בשאלה הראשונה להתמודד עם האתגרים המרכזיים בהדרכת בני נוער לנהיגה בטוחה. בוא תמנה לנו כמה כאלה, כדי שנוכל להתחיל.
אוקיי, אז לנו זה נשמע נושא נורא נורא חשוב, אבל שום דבר בחינוך לא מובן מאליו. וקודם כל צריך לגייס את התלמידים, לגייס אותם ללמידה, לשכנע אותם שזה חשוב. לבוא מורה, למרות שהוא עובר ב-10 כיתות ואין לו זמן לעשות פיפי עד 4, הוא צריך להיכנס לפני כל כיתה ולחשוב מה הוא נותן שם, מה התלמיד צריך לקבל בסוף. ובסופו של דבר זה נתינה, והדרך היא לרתום את התלמידים, לשכנע אותם שאתה נותן משהו חשוב. זה סיפור אישי, זה לראות את התלמידים, להתייחס אליהם. אני בכלל לא מדבר לצד המקצועי. בשביל שיהיה צד מקצועי צריך קודם כל ליצור קשר עם התלמידים. כשאתה יוצר קשר עם התלמידים ומגייס אותם ומשכנע אותם שאתה בא לעשות את הדברים ברצינות, אתה בא לתת להם משהו, אז הם יהיו פתוחים ללמוד, ואז הצד המקצועי, אתה תראה להם דברים, אנחנו יודעים איך לעשות את זה.
אני הבנתי מהבן שלי שהוא בשביעית עכשיו, בכיתה י"א, שהוא בעצם מבצע את התיאוריה באופן מרוכז בכיתה.
נכון.
ככה זה גם אצלנו?
כן, בטח.
אז תן כמה מילים על זה, כדי שנבין באמת את הפרויקט המיוחד הזה.
אוקיי, אז שמואל אבואב חייב את כל כיתות י' ללמוד את המקצוע, והוסיפו בונוס שהם עושים את הבחינה בסוף כיתה י', עושים את זה ב-i-test, בבית ספר. יש הקלה שזה 6 טעויות לעומת 4 בחוץ, וזה לא רק, אתה יודע, to get and forget, זה תהליך של שנה, לומדים 22 נושאים, וזה חינוך תעבורתי, זה לא רק לעבור את התיאוריה, אלא גם חינוך. אז יש שם תכנים של אחריות, לראות את האחר, לראות את המשתמש האחר, קדושת חיי אדם, כל הדברים האלה נכנסים יחד עם הדברים המקצועיים שאנחנו מלמדים אותם.
אני חושב שזה באמת פרויקט מדהים. בעצם לדעתי האפקט שלו זה למידה משותפת, השפעה אחד על השני בתוך הכיתה. הבן שלי נורא נורא התלהב מזה, ואני חושב שזה גם כן מצליח. זה משפיע בעצם על תלמידים שפחות היו מצליחים כנראה לבד. בעולם של גירויים דיגיטליים, בעצם איך אנחנו מביאים את הסיפור של הסיכונים בשימוש בטלפון חכם, איך מבליטים למעשה את הסיכון בדבר הזה בנהיגה?
אז נותנים לחוות את הדברים. א', סיפורים אישיים, ב', מלמדים אותם את הדברים ומראים להם סרטונים, סרטונים, מה קורה, למשל יש את ה... אני מראה למשל את הסיפור של קשב, שהקשב הוא איזה עוגה, ויש את התרגיל, אם אתה מכיר, שתי קבוצות שחורים ולבנים, הם צריכים לספור כמה מסירות...
עם הקוף שחוצה את החדר, כן.
אז 50% מאלה שלא ראו, לא רואים את הגורילה, והם אומרים, אנחנו מכירים, ואז יש עוד סרטון, עוברת אותה גורילה, אבל שחקן מהקבוצה השחורה יוצאת, והמסך משתנה, ואז הם פתאום רואים שהם לא רואים את זה. ואז אני אומר להם, זה בגודל של שימשה של מכונית. אז אם פה אתם יכולים לא לראות דברים, אז וואלה, אז גם בכביש יכול לעבור משהו כמו גורילה ולא תראו. אז הסיפור הוא לתת להם לחוות, לא להטיף, לא לספר סיפורים, לתת להם לחוות, למצוא סרטונים, למצוא סיפורים אישיים שהילדים יחוו.
ממש להפוך את זה לחוויה?
כן.
כיתתית?
חוויה, אם אתה רוצה ללמד ילד או אתה חייב, התחלתי בזה שצריך לגייס אותם, זה כל הסיפור. ברמה האנושית, אחר כך יבוא המקצועי גם.
הבנתי. בוא נדבר שנייה על, על סיכונים שלוקחים בני נוער.
אוקיי.
עם העובדה של חוסר ההבנה של מה יכול לקרות אם הם יעשו, אם ינהגו במהירות וכדומה. בוא נדבר על זה קצת.
אז קודם כל זה נתון שאצל אנשים צעירים יש נטייה לקחת סיכונים, יש חוסר מודעות ל... סופיות של החיים, למשמעויות של הדברים, ויש את הנושא של לחץ חברתי. אז שוב, אי אפשר לשנות את המציאות הזאת, אבל אפשר להעלות למודעות את הסכנות. אז יש סרטונים שמראים, שלא יודע, נפגע תאונת דרכים, לא בשביל להפחיד. שהוא ישב עם החבר'ה והם צחקו וזה, והוא לא שם לב, קרה מה שקרה. דבר שני, אנחנו מלמדים אותם דברים מקצועיים. למשל, כשהמכונית לא עוצרת כמו במשחק טלוויזיה, יש זמן תגובה שזה 3/4 שנייה, ואם אתה שותה אלכוהול זה 3 שניות, ומראים להם סרטונים מה המשמעות במטרים של המכונית. למשל, 3/4 שנייה זה 10 מטרים לפני האוטו, שכל דבר שנכנס בו, עד שאתה מגיב אתה דורס אותו. שתית אלכוהול זה 2 שניות, 20 מטר, אתה רוצה שכל דבר שיכנס 20 מטר אתה תדרוס אותו. ומכאן נגזר המהירות, שאם יש מהירות מרבית בעיר 50, ואם יש שם ילדים אז אתה תיסע 30, כי אתה לא רוצה להגיד אופס איך הוא קפץ לי.
אז יש פה בעצם גם השפעה של משחקי חברה או הרצון להידמות מה שנקרא לאחר או לה...
יש, הם רואים מהיר ועצבני 5 וזה, הם חושבים שאפשר לנהוג ככה. אז אנחנו בשכנוע, בלי להפחיד, בלי, אתה יודע, להיות סוכני, להפחיד אותם, שזה, בסופו של דבר זה פעולה שרוב האנשים יוצאים ומגיעים למקום ולמקום ולא קורה שום דבר, אבל יש סיכון וצריך להתייחס אליו, ובצורה שקטה עניינית, וגם להראות, ללמד, גם דברים רציונליים, שכנוע רציונלי, שאתה מבין שלמשל עצירה של מכונית, החלק הפיזיקלי, הוא קשור למהירות בריבוע. ומראים להם סרטון, נסעת 50, אז וואלה, זה עצרת פה, העלית כולה ב-20 קמ"ש, המרחק בלימה עלה פי 2, והפוך, ירד ל-30, המרחק בלימה ירד ל-3 מטרים. הם רואים את זה בעין, ואז הם מבינים למה אני אומר להם ברחוב שיש ילדים, כשאני הייתי ילד, רצה אחרי הקדום, מה, אני הסתכלתי מכונית? אז אותו דבר כאן. אז גם שכנוע רציונלי, שילוב של גיוס, שילוב של סרטונים שמראים את הדברים וממחישים אותם. שוב, זה לא קל, אבל עושים את מה שאפשר, את הכי, הכי טוב שאפשר.
אז נגענו באמת בכמה סיכונים שמתאפיינים בשימוש, כן. באלכוהול, בסמים.
אלכוהול זה סיפור, כן.
מאוד. וגם בסיפור הזה של התחרויות, צורך העניין. איך מתמודדים עם זה בתוך כיתה? איזה פרקטיקות אתה יכול להביא לתוך כיתה שמראות למעשה את ה... סיכונים שבשימוש באלכוהול ובסמים בנהיגה, חוץ מסרטונים, חוץ מסיפורים אישיים של בני נוער שמעורבים?
אז קודם כל צריך, יש את ההסבר הרציונלי שאלכוהול זה סם מדכא של מערכת העצבים המרכזית, שמרכז הבקרה, שלפני שאתה שותה יין אתה אומר לעצמי, רגע אני אגיד את זה, אני מחר אצטער על זה. אז אתה שותה, אז אתה, אנשים מתחילים, נפתחים, זה דבר טוב. אבל יש את הרכיב הזה שאתה מסביר להם ש... ברגע שאתה מאבד את הבקרה הזאת, אז הביטחון העצמי שלך עולה בצורה מטורפת, מצד שני השיקול דעת יורד, ואתה עושה שטויות. מצד שני יש את הצד הפיזיולוגי, שהזמן תגובה שלך משלושת רבעי שנייה מגיע לשתי שניות, תחשוב מה המשמעות, התאוששות של האישון, כל מיני דברים, ואז מראים להם סרטון על בחור, יש את, היה איזה סיפור קשה מאוד בתל אביב, על איזה ילד, אורם סלם, שנדרס על ידי מישהו שמספר לחבר'ה, שתיתי עכשיו, פרקתי בקבוק בלוגה, והם רואים את זה, והם רואים את זה שם, שהבוחן בא, ואיך עושים לו את הבדיקת אלכוהול, ואיך הוא מנסה לתחמן, והם מבינים במקום של הכיתה הבטוחה את המשמעויות. אני לא יודע ששכנעתי את כולם, אבל אני עושה את הכל בשביל שכן, גם רציונלית וגם רגשית, הם התחברו לסיטואציה, ואם שותים, לא נוהגים.
הבנתי. אז למעשה, אתה הממונה המחוזי על התחום, כאשר בכל בית ספר, בכל כפר נוער, בית ספר אזורי וכדומה, יש למעשה רפרנטים או רכזים, שבעצם עוסקים בזה, ומורים, שממש מפרקים את מערך השיעור הזה,
כן.
להתנסות אישית של תלמידים בתוך הכיתות, נכון?
מלמדים,
ממש מלמדים אותם, נבחנים על זה.
כן, בטח.
זה, לדעתי, אם היה אפשר להקדים את זה אפילו לגילים צעירים יותר, זה היה הופך את זה למשהו הרבה יותר...
אז יש מהלך, יש את הלומדים תנועה בבית ספר יסודי, שזה בכיתות הנמוכות, ויש את משמרות הבטיחות, אני זוכר, אפילו שאנחנו היינו צעירים, אפילו היינו עושים את זה, ועד היום עושים את זה, ונותן להם מודעות של לחצות כביש, ויש גם דברים מדינתיים,
כמו מה למשל?
יש את העניין של שיפור של תחבורה ציבורית, ונתת עדיפות לתחבורה ציבורית, נתיבים מיוחדים לתחבורה ציבורית, אתה רואה את זה בכל הארץ, עושים את זה גם בערים וגם בבין עירוני. דבר שני, המיקרומוביליטי, האופניים חשמליים, הקורקינטים, בונים רשת של שבילים שמאפשרים, שנוסעים בהם אופניים, וזה מאפשר בעצם לתלמידים, אני בבית ספר שאני מלמד, מגיעים 200 זוגות כל בוקר של אופניים. אז שוב, פה צריך לשכנע אותם לחבוש קסדה. צריך לשכנע אותם שזה מסוכן גם, שאפשר לעוף מאופניים. אבל זה עוד פתרון, שאנשים נוסעים על אופניים, זה חוסך מכוניות. והדבר האחרון זה בעצם בתשתית, שיש את החזון של 2030 באירופה של ללא תאונות, ומעצבים את העיר שיתשרת את האנשים. זה אומר שאם אתה בונה שכונה, המכוניות יכולות להגיע למעטפת ולהיכנס לחניונים תת-קרקעיים, סליחה, ובאמצע, בליבה של השכונה, יש אזור ירוק שילדים יכולים לשחק בו. ועולים מהחניון, אבל כל האזור המרכזי הוא מוגן לגמרי.
הוא נטול סיכונים, כן.
כן, אין מפגש של מכוניות עם הולכי רגל. אז שוב, כל המהלכים האלה, שוב, תשתית זה הרבה יותר יקר, וזה גם כן עניין של סדר עדיפויות, ושיש מלחמות, אז...
אז אני חושב שלהכניס למעשה את החיים אל תוך הכיתה, זה באמת בעצם להסתכל על הצד החינוכי,
כן.
באספקטים שאין מה לעשות, הם באמת חופפים או נוגעים לסיכון שיש בעצם באורח החיים, כמובן מגע בין כלי רכב לבני אדם, וכמובן התנהגות מסוכנת של בני נוער, אם זה על אופניים וכדומה. תכף נגיע לנושא של כלי רכב ממונעים, אם זה אופניים חשמליים וטרקטרונים, אבל עוד כמה שאלות.
כן, כן.
הסיפור הזה של איך אנחנו באמת הופכים את תקופת הליווי, שבעצם נהג חדש אמור להיות מלווה מספר חודשים, אם זה בשעות הבוקר או הלילה?
חצי שנה.
חצי שנה בשעות הערב, נכון?
לא, חצי שנה בשכול השעות, ושלושה חודשים ראשונים, בוקר וערב, ובחצי שנה השנייה רק בערב.
אז איך לדעתך זה עובר לתלמידים? זאת אומרת, הם מקבלים את זה, מתנגדים לזה?
אוקיי, אנחנו מדברים על זה, ומנסים לשכנע אותם רציונלית. תשמע, הכביש הוא מקום מאוד, בישראל, באיזשהו מקום, האגרסיות צריכות לצאת. מלחמות, כל מה שאנחנו חווים, והכביש זה זירה ששם הרבה מהתוקפנות יוצאת, תלמיד שעבר מבחן עיוני מעשי לעלות על הרכב ולנסוע, לא יודע, בשעת עומס, זה טירוף, כי הוא ייכנס ללחץ ויעשה טעויות שיסכנו אותו ואחרים. והנושא הזה שהורה בא ולוקח את הילד ברוגע, שוב, זה אמור, חייב להיות ברוגע, ולהתחיל מן הקל אל הכבד. אני מנסה להסביר להם שזה בסוף, מה זה נותן לך? בן אדם, אנחנו מפגשים, אתה צריך לתת איזה ערך אתה נותן לילד. אז אני אומר לו, תשמע, הרבה יותר נעים להתחיל בקטן, בשעות הערב, אין מכוניות, עושים סיבוב ברחובות שקטים. לאט לאט עוברים לרחובות יותר סוענים. ובהמשך הם מגיעים לנסיעות בין עירוניות, הדרגתי, וזה דורש מההורה להיות רגוע ולהתאפק ולא...
אני רואה פה מוצגים לידי, כן. מספר קמפיינים שהובלתם ואתה הובלת בשנים האחרונות, באופן ממוקד על שימוש בכלי רכב חקלאיים, טרקטרונים, ותכף נדבר כן. על זה, כאשר אנחנו מבינים שיש אוכלוסייה די גדולה בקרב תלמידי החינוך ההתיישבותי, שבאמת או מוסעים או מגיעים לבתי ספר.
מגיעים
בבתי ספר שלנו, מזה בתי ספר אזוריים, מה שנקרא במות כן, אזוריות, כן. באמצעות רכבים כאלה.
טרקטרונים,
וכל הסוגים של הארזדרים וכדומה, שזה בעצם הנושא השני שאנחנו נדבר עליו, על כל ה, כמו שהגדרת את זה קודם, המוביליות התחבורתית, שיש לזה שני פנים, פן אחד.
כן, אבל כאן זה יותר מורכב. קודם כל, יש את התרבות, קודם כל אנחנו כחינוך התיישבותי, אנחנו מכסים את האזור החקלאי, ובאזור החקלאי, שוב, אני כל תאונה כזאת שאני רואה, כואב הלב, שקורא ילד כך צעיר נפגע, או חס וחלילה נהרג, וזה לא יכול לעבור כדרך עוף בשמיים, חייבים לעשות עם זה משהו. אז תמיד אני עושה מערך שיעור, מפיץ את זה בכל הכיתות, שידברו על זה, שאולי זה יעשה משהו למישהו. דבר שני,
זאת אומרת, מערך שיעור ממוקד?
כן, כן. ראית?
שהוא לא בהכרח...
רק על זה.
שהוא לא בהכרח חלק מהתוכנית הארצית, אלא משהו ממוקד.
על התאונה, עוצרים הכל, עוסקים בזה.
מאחר ומדובר במאפיין?
חינוך. אנחנו צריכים לשנות את סוף הסיפור, לשנות את התפיסות, לשנות את תרבות הנהיגה.
אז בחוויה האישית שלי, כשאני מגיע לביקור בבית ספר אזורי, ואני עושה את זה לא מעט, אני באמת רואה בחנייה לא מעט רנג'רים וטרקטרונים, ואני שואל את עצמי, זה חתיכת אירוע להגיע לכזה בית ספר בבוקר, כשרואים אותם ממש עולים על מדרכות וחותכים כל מיני צירי תנועה כאלה ראשיים, וזה די מה שנקרא עניין כל בוקר. זה מעשה סיכונים שמתנהלים כל בוקר בדרך מהבית לבית הספר.
תראה, זה פחות, הבעיה היא פחות מהבית לבית הספר. הבעיה היא, יש קודם כל תרבות, תת תרבות כזאת במושבים, שבגיל 12 אבא נותן לילד את המפתח, תעלה על הטרקטור, עושה. יש הרבה, אנחנו נלחמים בזה, ואנחנו הרבה פעמים עם המועצות האזוריות מביאים שיתוף קהילתי, ואז הם נותנים כנסות, ואז החבר'ה אומרים, מה אתם נותנים כנסות באמצע המושב? אז זה מאוד אביוולנטי, אבל יש תרבות של אפילו דורות שנותנים לילד, סבא, במושב אתה יכול לנסוע. ועם הכלים האלה, שהם כלים מאוד עוצמתיים, זה עם מנוע 1000 סמ"ק, ארזדר, הם מרביצים דברים מאוד, תאוצות מאוד גדולות, ויש תאונות
קטלניות.
התאונה האחרונה, זה ממש קרה ליד הבית שלי ברמות השבים פה בשרון, וזה היה בתחילת השנה, וילדים מיוד עמדו שם והסתכלו, והטרקטורון מחץ ילד מול העיניים של התלמיד, של החברים שלו, כמובן בלי רישיון.
וזה כן, זה כמובן לא קשור רק להגעה לבית הספר, זה, לא, גם, בדיוק, זה, בדיוק, זה בעצם התרבות, אתה מדבר על התרבות, כן.
וזה הייתה מנהלת חדשה, שרח בראשון לספטמבר, פחות או יותר זה קרה לה שבוע אחרי שהתחילה לעבוד. זה מאוד מאוד קשה.
אז זה מאפיין שקיים במושבים,
לא
קיבוצים?
כן, זה לא מאפיין.
ומנהלים צריכים להכיר את הנקודה הרגישה הזאת?
כן, איתה? כן. תראה, אנחנו באים, אני אפילו בבית ספר הזה, עכשיו השנה באתי, אחרי שלוש שנים אחרי שזה קרה, אני נותן הרצאות על כיבוד חוק, כי זה הפיבוט בעצם. בעיה שאתה שובר את המחסום, ששוטר הוא לא איזה, לא יודע, איזה מנאי, כשאתם קוראים איזה, ואת התמרור שמו בעצם אנשים, אנשים ביקשו מהעירייה לשים את התמרור. אז בעצם שאתה שנה את העמדה שלכבד חוק זה בעצם להרבות טוב בעולם, אז אתה עושה את החצי דרך. אז אני מסתובב בכל מיני, בכל כפר נוער שרק רוצה, אני בא, נותן הרצאה על כיבוד חוק לשכבות יהוד, יהוד א', יהוד ב', מה שהם נותנים לי, ומנסה לגעת בסיפור הזה שהם יקבלו את הנושא של כיבוד חוק, שזה לא נגדם, שזה בעצם כל התמורים, כל ההגבלות הם בעצם עבורנו.
זוהר, בוא נחזור עכשיו מהמרחב הכפרי למרחב העירוני, ושם רואים שימוש באופניים חשמליות, קורקינטים. אז למעט הפן הבטיחותי של ההפסנה של הכלים האלה, אם זה טעינה שלהם וכדומה, שגם שם יש לא מעט תקלות, בוא נדבר שנייה על ההיבט הבטיחותי בשימוש בכלים האלה. לאחרונה בעצם המדינה יצאה בתהליך שבו יש צורך לעשות ממש סוג של טסט שנתי לכל כלי כזה, עם מספר מוכר וכדומה. בוא ניגע שנייה באירוע הזה.
אוקיי, אז קודם כל הכלים האלה מוגבלים לאנשים מגיל 16, כי ילדים בני 12, אתה מקבל ילד בן 12, מקבל את הכלי, אין לו מושג בחוקי תנועה, אין לו כלום, הוא נוסע נגד כיוון התנועה, הוא לא מבין את התמרורים. אז היום הם מחויבים לעבור תיאוריה לפני שהם עולים על הכלי.
אז חלק מההסדרה שהמדינה עושה,
שזה רק מגיל 16,
כתנאי רק מגיל 16 במעבר תיאוריה.
כן, כן. וזה מחויב, זה נקרא 03, כי אופניים שנוסעים על הכביש הם כלי רכב לכל דבר ועניין. אז הם חושבים שלא, אבל הנהגים מסביב רואים אותם, ואם אתה לא נוהג לפי החוקים ולא יודע איך לנהוג, אז אתה מסכן את עצמך ומסכן גם אחרים. אז יש פרק שלם שאנחנו עוסקים בדבר הזה, באופניים חשמליים. יש מגבלות על המנוע, למשל המנוע מוגבל ל-250 וואט, שזה בערך שליש כוח סוס. וחבר'ה באים לאיזה חנות ושמים להם מנוע של חללית, שזה טס, עכשיו השלדה לא מותאמת, הבלמים לא מתאימים, וזה גורם סיכון. אני לא מזמן, חולדאי, ראש העיר תל אביב, אלה סרט שקורקינט עוקף אותו והוא נוסע 90 באיילון. עכשיו אתה מבין שקורקינט, בשביל הגלגלים האלה, הוא עולה על איזה אבן, בור, הוא אף 30 מטר באוויר ושום דבר לא יעזור לו. אז שוב, גם פה זה חינוכי לדבר, ואנחנו מקווים. עכשיו, באגף עשינו תוכנית ניסיונית לכיתות ט' שבדיוק עוסק בכלים הלא מרושיינים האלה, קורקינט, אופניים חשמליים, גם בהיבטים הפיזיקליים של יציבות, אי יציבות, דברים כאלה. אבל שוב, זה תקצוב, זה מעט מאוד בתי ספר, והשאיפה היא שגם בתת, שיהיה מהלך שתת ויוד, שתת הם ילמדו את הכלים הלא מרושיינים, לקראת זה שהם ייסעו עליהם, וזה יהיה מעבר יותר נוח גם לנושא של התיאוריה. אבל זה עניין של תקציבים, ונשאל אחר, מה שנקרא.
טוב. אז אנחנו מתחילים קצת להגיע לסוף הפודקאסט הזה, ההסקט הזה. אני חושב שהנושא שבחרנו באמת לגעת בו הוא חשוב מאוד. אפשר לדבר עליו כנראה לאורך זמן. קיבלנו בעצם תמונה על הובלה מאוד משמעותית של נושא מאוד מאוד חשוב באמצעות תוכנית של המדינה, משרד החינוך, ואתה כממונה המחוזי.
אגב, יש גם שבוע בטיחות בדרכים שקורה בנובמבר כל שנה. בכל בתי הספר יש פעילויות, יש דברים כאלה, ויש גם פעילות במהלך השנה להביא כל מיני פעילויות של מתהפכים, כל מיני דברים במסגרת הגפן, כן, שמשלימים את הלימוד.
אז באגף הביטחון של המנהל שאני מנהל אותו, אנחנו גם כן נוביל במסגרת שבוע הבטיחות שלנו פינות בטיחות שתעסוקנה בזה, תעסוקנה בתחום החשוב והרגיש הזה. זוהר, אני ממש ממש מודה לך על הזמן הזה שהקצבת לנו, וכמו שאני בטוח המאזינים כבר מבינים, זה תחום מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד רגיש, יש בו המון המון סיכונים, וחשוב מאוד שבתי הספר יסמו למעשה את תוכניות הלימודים האלה באמצעות אותו מערכי שיעור שאתם מובילים במשרד והמחוז. ואין ספק שככל שיעמיקו בהבנה של תלמידים את נושא הבטיחות וזהירות בדרכים, ככה בעצם ימנעו תאונות. אז אני ממש רוצה להודות לך. יש עוד דבר שאתה רוצה להוסיף?
לא, זהו.
אז אני הייתי אורן אורעד, מנהל אגף הביטחון בחינוך התיישבותי. שמחתי מאוד מאוד לדבר עם זוהר דויטש, ממונה מחוזי בתחום זהירות בדרכים בחינוך התיישבותי. ועד הפעם הבאה שניפגש פה בעסקט, אולי באותו נושא, אולי בנושא אחר, אני מאחל לכולם זהירות בדרכים, נסיעה בטוחה. זהו, תודה רבה.
במקרה אני פוגש מישהו שלא מבין אותי או חושב שאני תינוק, אם במקרה אני פוגש מישהו כזה אני תכף מספר לו על האיש הירוק.
היו היה פעם בעיר ירוקה גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק, עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים, ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו וחולם חלומות ירוקים ירוקים. יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה. האיש הירוק נכנס לאוטו הירוק שלו ונסע בכביש הירוק במהירות ירוקה. מצד אחד של הכביש ראה האיש ים ירוק, ומצד שני המון פרחים ירוקים. זה היה יום יפה. והאיש הירוק שמח ושר שירים ירוקים וישן סיגריה ירוקה עם עשן ירוק. ואז ראה האיש הירוק שעל שפת הכביש עומד איש כחול. האיש הירוק עצר את האוטו הירוק שלו ושאל את האיש הכחול: היי, איש כחול, מה אתה עושה פה?
אני?
אמר האיש הכחול.
אני מסיפור אחר.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.